אבל לעומת הפסקה הקודמת, הפסקה הקודמת תיארה לנו את המצב המושלם הזה, מערכת היחסים ההרמונית כל כך בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית בימי שלמה, ולכאורה ימי שלמה היו אמורים להיות ההצלחה של ההיסטוריה. כלומר, היה צריך להיות שמכאן ואילך העולם יהיה עולם נאה ויאה. כולנו יודעים שלא כך קרה. וזאת מדוע? משום ההפרש, כך התחלנו ללמוד, בין הכלל לבין הפרט. ימי שלמה הצטיינו בתור מעלתו של הכלל, אך לא מעלתו של הפרט. במילים אחרות, תוכנית החיים של היחיד לא התאימה לגודל של השעה. ההפרש הזה יצר את מה שהוא יצר, הווה נקרא בפנים. אבל, כן, אנחנו בעמוד קופוו כמובן. מצאת? טוב, אבל, רק הרוח הלאומי בייחוסו הכללי יתרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חיה וקרן ישעו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. לעומת זה, המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. כלומר, היחיד איננו שותף לגודל הכללי. הבאתי לכך שתי דוגמאות, אחת בתחום הכלכלי ואחת בתחום הרוחני. האחת בתחום הכלכלי, הרי ימי שלמה מצטיינים בריבוי הכסף והזהב בירושלים. כתוב ששלמה עשה את הכסף בירושלים כאבנים. זאת אומרת שהיה הכסף בכל מקום. על שלושה דברים העולם עומד. על הכסף, על הכסף, על הכסף. זה מה שהלך באותם הימים. אבל, כאשר מת שלמה, הדבר הראשון שהעם עשה, היה לסקול למוות את שר האוצר. תמוה מאוד. אם אתה בתקופה של שפע כל כך גדול, אז בוודאי שהיית, לוודאי שלא היית סוקל את שר האוצר, הוא היה מן הסתם גם הדמות הפופולרית ביותר במדינה. כלומר, אם סוקלים את שר האוצר, סימן שבתחום הכלכלי, האדם הפרטי סבל. גדלותה של הממלכה הייתה בממלכה, לא אצל היחיד. שקרס תחת העול של המיסים. כן? דבר דומה יש לנו גם באירופה, במאה ה-17, עם המלך לואי ה-14 המפורסם, שהיה מלך מפואר ביותר ושמעו הלך למרחוק, והעם היה עני מרוד. כן, מה אתה אומר?
זה ביטוי שישבו כל אחד תחת גפנו
ותאנתו. זה לא שייך לכלכלי. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אם כן, היה שפע כלכלי.
פרטי.
פרטי. השאלה היא איך הגפן הייתה נראית ואיך התאנה הייתה נראית. תאנים מטולעות וגפן יבשה, אז מה אתה עושה עם זה? כן? איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אולי כי זה כל מה שנשאר לו. רק גפן ותאנה. אפילו בית כבר לא היה לו. מה?
זה מושג של שלווה.
בסדר, אני אומר. אני רק אומר שבכל זאת היה איזשהו הפרש. עובדה שרחבעם אמר, אבי ייצר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. אז אם הוא ייסר אותם בשוטים, סימן שהיה מייסר אותם. היה קשה. זה, אם כן, התחום הכלכלי. דבר נוסף, בתחום הרוחני. הרי בימי שלמה, כידוע, בחנוכת המקדש, העם אכל ביום הכיפורים. מדוע? משום שהשמחה הייתה כל כך גדולה, שמחת השרת השכינה במקדש, שהחטא הפרטי איננו תופס מקום. הגיוני שהחטא הפרטי לא יתפוס מקום. אבל, בסופו של דבר, הוא נשאר. ואז הוא מבצבץ, מבעבע ומפעפע. אם כך, יש פה הפרש בין הכלליות הגדולה לבין הפרטיות המזופתת. אז זה המוסר הפרטי, תודה רבה. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. כן, בבקשה.
האם לא נכון להוסיף עוד לפרש האידאל הלאומי, האידאל האלוהי, אולי להוסיף את האידאל הפרטי, לנסות בעצם שזה יהיה שלושה אידאלים שצריכים להשתלב.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא דיברנו לא על אידאל אלוהי ולא על אידאל לאומי. לא דיברנו על אידאלים. מה? דיברנו על אידאות. זה משהו אחר. אז אתה אומר שמלבד האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, צריכה גם להופיע האידאה הפרטית.
אולי השילוב של שלושתם.
כן? זאת השאלה. תשובה, אכן אתה צודק. מה שאתה מכנה בשם אידאה פרטית, הרב קוק מכנה בשם האידאה הדתית. הדת עוד לא נולדה באותם הימים. כלומר, לדת, עם כל קטנותה, יש תפקיד חשוב בנפש האדם. היא מתקנת את הפרט. לכן האידאה הפרטית הזאת, האידאה הדתית, הופיעה הרבה יותר מאוחר, רק אחרי חורבן המדינה העברית הקדומה, דהיינו חורבן בית ראשון. בסדר? דבר נוסף, מה שאתה אומר, אולי צריך את שלושתם, גם זה נכון. הרב קוק אומר שהמיזוג הזה בין שלושת האידאות מגיע באחרית הימים. כלומר, בימינו. בסדר? זאת העבודה של דורנו. בבקשה.
שלמה המלך היה חכם מכל אדם. אז מה הועיל לחוכמתו? מעבר לזה שבנה בית המקדש, שלא חלילה אני מזלזל, אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה כזאת גדולה, זה דברים בסיסיים.
אתה אומר, שאלה יפה מאוד, שלמה המלך חכם מכל אדם, מה הועילה חוכמתו אם הוא לא הבין שצריך גם לתקן את הפרט? עד כאן שאלתך? תשובה. גם אם הוא היה מבין את זה, הוא לא יכול היה לעשות את זה, כי זה עוד לא היה הזמן בהיסטוריה שהפרט יתקן. במילים אחרות, כשאתה עסוק בתיקון הכלל, אינך יכול לתקן את הפרט. זה או זה או זה, לפחות בשלבים הראשונים. מה?
עבוד מראש.
אה?
עבוד מראש.
אז עבוד מראש, נכון. יוצא לפי זה שהחורבן היה צפוי. איך אומרים הדרשנים? ששמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. קטית זה מלשון חורבן. אמרו הדרשנים, קט ית, כפתף, יוטף. כפתף, ימי בית שני, יוטף, בית ראשון. זאת אומרת, קט ית, שני הבתים צריכים להיחרב. להעלות נר תמיד בית שלישי. ככה זה עובד. העולם פועל כדיאלקטיקה היסטורית. זאת אומרת, יש לך בית ראשון כלל, בית שני פרט. בית שלישי כלל ופרט, על פי העיקרון המתמטי שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. תראה לה? כן. בבקשה, רוצה להגיד משהו? בבקשה, דבר.
זאת אומרת, גם מה שנאמר ששלמה נמשך אחרי נשים נוכריות,
כן.
שבעצם זה אפשר לומר, במסגרת הזאת, שהוא בעצם רצה לעשות משהו כלל בינלאומי ענק עם כל האומות מסביב, בריתות, וזה לא הצליח.
יפה, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה בדיוק זה. כלומר, שלמה המלך גם רצה להביא לתיקון העולם כולו דרך בית המלכות, דרך המיטה שלו, אפשר לומר. כן, הוא הביא את הנסיכות מכל העולם, וחשב שעל ידי כך הוא יהיה המשיח. נכון. אבל זה לא עבד בתחום הפרטי. כן, בבקשה.
זה
בית
ראשון
היה
תיקון של הכלל, ובית השני היה תיקון של הפרט.
אני לא מבין למה אתה שואל. זאת אומרת, מה לא טוב ומה שאני אמרתי.
לא, כי אתה אומר שבאחרית האם אנחנו נתקן גם את הכלל וגם את הפרט,
שכבר
זה
מתוקן. אני גם את זה לא מבין. הרי כל מה שאתה שואל זה דברים שאמרנו. אז למה זה לא טוב מה שאני אמרתי?
כי אז אני בדרך כלל אמרת שבמה שעושה בתיקון הכלל, לא יכול לסגל תיקון הפרט.
ואני הוספתי רגע! אחרי שאני אמרתי שבזמן שאתה עוסק בכלל, אתה לא יכול לעשות בפרט, אני הוספתי עוד מילה בהתחלה. נכון? כן. כי מיד ידעתי שתשאל השאלה הזאת, מיד דהרתי להוסיף את המילה הזאת. בסדר, כן. טוב, בואו נמשיך. כן, מה?
דבר ראשון, לכאורה
הסדר הפשוט, אם היו שואלים כאילו אותנו, אז קודם כל מתקנים את הפרט, ואחר כך מתוך התיקון של כל הפרט, ממילא מוזיא לעשות טיפול הכלל או משהו כזה. זה נראה קצת כאילו סדר הפוך, להתחיל מכל ואחר כך לעבור לפרט.
כן, זאת הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה?
שאלה שנייה זה מה בדיוק, אולי שאלה שצריך להגיד אותה, זה הרי לכאורה, פשוט כלל זה האוסף של הפרטים. אז מה בדיוק בגלל של כלל, איך יכול להיות שכלל מתוקן עם אוסף הפרטים לא מתוקן?
טוב. שתי שאלות יפות שאלת. האחת היא, אם היו שואלים אותנו מה לתקן, היינו מתחילים בפרט ולא בכלל. איך שלמה לא מבין את זה? שאלה שנייה, אתה שואל, הרי הכלל, כפי דבריך, הוא אוסף הפרטים. ואז תשאל השאלה, איך אפשר לתקן את הכלל, דהיינו לפי דבריך, אוסף הפרטים, בלי לתקן קודם כל את הפרט. עד כאן שתי שאלותיך. נענה, שאלה, שאלה. בימי שלמה המלך, לגבי השאלה, איך שלמה לא חשב שצריך קודם כל לתקן את הפרט, התשובה היא שהפרט באותם הימים עוד לא נולד. כלומר, המושג של אינדיבידואל, שהוא לנו כל כך מובן מאליו, לא היה קיים בימי קדם. כלומר, אתה ואני, כל אחד מאיתנו, חושב את עצמו יחידה. כן? אני קיים. גם אתה קיים. גם הוא קיים. ובינינו יש גם קשרים. אבל הקשרים זה בית. האני הפרטי הוא א', הקשר ביני לבינך הוא ב'. בימי קדם התודעה הייתה בדיוק הפוכה. שהאדם ידע שקודם כל יש הזרימה הכללית של החיים, ושהוא הופעה של אותה זרימה כללית. כלומר, האינדיבידואל לא ידע על קיומו ולא עוד. העונש הגדול ביותר שיכול היה להיות לאדם זה שהוא יהפוך לאינדיבידואל. זה הביטוי של ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. לכן אי אפשר להגיד לשלמה, תקן את הפרט, הוא אומר, אין פרט. כן, כלומר, חופשי זה לגמרי לבד, העונש הגדול ביותר. וזה מה ש... הרי בימי קדם היו אומרים, אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה, לא בתור מחאה, אלא בתור דבר המובן מאליו. אבותינו חטאו ואינה, ואנחנו, בנות אבותינו, סבלנו. לא הייתה שום התקוממות נגד המצב הזה. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי שאלתך, הלא הכלל, כפי דבריך, הוא אוסף של פרטים, לא כן הוא. הכלל איננו אוסף הפרטים, אלא הכלל הוא אדרבה, הנשמה הכללית, שממנה הפרטים יונקים. ואז ממילא, ודאי שיש סברה גדולה לומר שאם אנחנו נתקן את הכלל, יתוקנו הפרטים. במצב של הזנה ישירה מן הכלל אל הפרט. בסדר?
הכלל בא לידי ביטוי בעצם במלוכה, בתמונה...
המלוכה זה מקום משכן הכלל, נכון. בדיוק. כן. אתה שואל מה הסיבה שגרמה שבני אדם עוד לא נולדו כאינדיבידואלים בימי קדם? אתה מציע שזה מסיבות של קשיי הקיום. יכול להיות. תכן מאוד. כן, הרי בעידן הפרה-היסטורי, ברור שאדם כיחיד לא היה לו סיכוי לשרוד. אז יכול להיות שזה גם מסייע בכך.
מה זה הפרט לא
הסתדר?
מה זה הסתדר? איש הישר בעיניו יעשה
ואומר שפטיר. איש הישר בעיניו יעשה. כן, אתה אומר, בימים ההם, בימי השופטים, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וכל איש שעשה בעיניו, ושעשה את הישר בעיניו, ראה את עצמו כחלק מן הכלל. והרי הרי היה, שכאשר היה המקרה המזעזע של הפילגש בגבעה, כל עם ישראל התקומם כאחד, בלי מלך. טוב, אז כל זה, איך אומרים, המתח הזה בין הכלל לבין הפרט מימי שלמה, הוא הגורם הפנימי להידרדרות. יש גם גורמים חיצוניים. מה הם הגורמים החיצוניים? התרבות האלילית של אותם הימים, שגם היא פועלת את פעולתה. כן, מה אתה רוצה?
הוא
הצליח
לתקן את הכלל
בימיו?
או שהוא גם
הצליח
של הכלל?
האם שלמה הצליח לתקן את הכלל בימיו, או שגם זה נכשל? זאת שאלה מאוד גדולה. זה כנראה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, לגבי ריבוי אנשים, אם זה מותר לו או אסור לו. כן, לפי זה, יש לדעת, כן.
איך...
איך בחברה דמוקרטית יכול הפרט לנהוג מהכלל? למה אתה שואל? הרי בימי שלמה זאת לא הייתה מדינה דמוקרטית.
לא, זאת אומרת,
נפקמין על היום. נפקמין על היום. איך הפרט יכול לנהוג מהכלל? זה מה שנקרא פטריוטיות. שמעת על זה פעם? הלאה.
ביטוח לאומי,
מה? מה אתה אומר? אבישי. כן, נו, דבר.
אני לא יודעת, זו השאלה שנשאלה על הרבה תשובה. באמת, שלמה, הצליח לתקן את הכלל?
האם שלמה הצליח לתקן את הכלל או לא? תראה, זה כנראה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, ביחס לשאלה האם ריבוי אנשים היה מותר לו או אסור לו. אז כנראה שזה תלוי בזה. לא הבנת כלום מזה. למה לא הבנת? הרי יש מחלוקת, יש מחלוקת, הרי איך שלמה רצה לתקן את הכלל? דרך ריבוי אנשים. נכון? השאלה אם ריבוי אנשים היה מותר לו או אסור לו. אז זו מחלוקת בין התנאים, בין רבי יהודה לחכמים. שרבי יהודה אומר שהיה מותר לו, כי הרי כתוב, לא ירבה לו נשים ולא יתו את לבבו, כך שאם הם לא יתו את לבבו, יהיה מותר לו להרבות נשים, וחכמים אומרים, לא, לא ירבה לו נשים, זה איסור אחד, לא יתו את לבבו, איסור שני. בסדר?
אז מה קרה בסוף?
מה קרה בסוף? האם הוא צריך לתקן את הכלל או לא? אז השאלה, זה כנראה, זה לא לגמרי ברור, זה כנראה תלוי במחלוקת הזאת, מה?
אני חושב, לגבי הנקודה של הכלל, לא זו הנקודה הזאת, כי הרבה אנשים ביטו את לבבו, אז מה, שורה תחתונה, מה קרה במציאות? הוא הצליח את הכלל?
תראה, אנחנו רואים בימי שלמה שהייתה גדולה עצומה, עד כדי כך שזיכרון ימי שלמה נותר עד ימינו בתור תור זהב כזה. אז זה ברור שזה פועל משהו, ששכינה שרתה. יש גם, האמת היא, עוד מחלוקת. בין האמוראים כבר, האם, בין התנאים גם כן, סליחה, האם קדושה שקידש שלמה את המקדש היא קדושה נצחית, או שהיא בטלה עם החורבן? כן, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא, או לא. וכנראה שזה גם תלוי בשאלה הזאת. אם אתה אומר שקדושת שלמה נשארה לנצח, אז הוא כן תיקן את הכלל. אם אתה אומר שלא נשארה לנצח, אז הוא לא תיקן אפילו את הכלל. בבקשה.
היחס של הממלכה כלפי הפרטים, תקופת שלמה, זה היה מעשה מוסרי?
האם זה היה מוסרי, הדיכוי של הממלכה את הפרט? כנראה שלא.
ואם לא, אז איך הייתה השראת שכינה?
הייתה השראת שכינה, לא כמו באחרית הימים. הבה נמשיך. אז אמרנו עד עכשיו, המתח בין הכלל לבין הפרט, זהו היסוד הפנימי שגורם להידרדרות של אחרי ימי שלמה. יחד עם זה יש גם גורם חיצוני, וזאת ההשפעה של התרבות הסובבת באותם הימים. בואו נראה איך הרב מנסח את זה. עם זה, אני קורא כאן בשורה החמישית של הפסקה המתחילה במילה אבל, עם זה גאו החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. מאיפה זה הביטוי הזה? הביטוי הזה נמצא ביהי רצון שאומרים לפני אמירת תהילים. כשקוראים את ספר תהילים, יש איזה יהי רצון שכתבו המקובלים, ואנחנו מתפללים שעל ידי אמירת התהילים יתבטלו החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. מהי השושנה העליונה? זה כנסת ישראל, השכינה. והקוצים והחוחים זה הכוחות העומדים מבחוץ שנוטלים את כוחה, מכחישים את חילה. ואז הרב כאן מסביר, מה הם אותם חוכים וקוצים? ממלכות האלים. עם כל קסמי הקולטורה האלילית. כן, הרי עבודה זרה היא גם אסתטית. היא מושכת. כן, כל מי שביקר במוזיאון של עתיקות, רואה את זה. איך שזה היה בנוי בצורה מאוד מפתה, מפעפעת למעמקי הנפש. אז מה? קולטורה, האם זו חברה? לא. מה זה כן? קולטורה זו תרבות. תרבות, כן. יש במסכת שבת, אז רש"י באיזשהו מקום כותב על המילה כישוף, קולטורה בלעז. ככה הוא כותב, מה אני אעשה? טוב. אז ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית התנסעו ויעוררו את החושך. ובהתלהבות אימוץ החיים, התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו. מאיפה הרב יודע את זה? הוא קרא את דברי הנביאים. פשוט כדאי לקרוא את ספר הושע למשל, שהוא מתאר שם את המצב הנורא של החברה, לאן הם הגיעו, לכל תועבות כנען הם הגיעו. וצריך לזכור שממלכות כנעניות נשארו, אזור צור וצידון, הפיניקים. הוא מדבר על עמון ומואב, וההשפעה גם של מצרים, וגם של פלשת וכדומה. אז כל הדברים האלה חדרו אלינו. מה? ברור שזה לא זר לאדם. כלומר, אם לא הייתה נטייה אלילית מלכתחילה בנפש האדם, אז זה גם לא היה חודר. אבל צריך לדעת שיש גם גורם אובייקטיבי מבחוץ שפעל. עכשיו, זה שנתנו לו להיכנס, זה בגלל שיש בנפש האדם נטייה לתת לו להיכנס. נו. הנפש הישראלית היא מחוברת לנפש האנושית, לא? טוב, הלאה. אז התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו, התגעשה חיית האדם ויגדל שוויון הרוח. שוויון רוח הכוונה אדישות ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. זה למשל אפשר לראות בדברי ישעיהו הנביא, שמתאר את החברה המשגשגת של ימי עוזיהו מלך יהודה, ששם בעצם התפתחה חברה של שפע נהנתנית שעוסקת בשטויות ובסנוביות. כן, יען גבהו בנות ציון ותלחנה נטויות גרון. אז מה הם היו? שוויצריות, בנות ציון. כן? ההתנהגות הזאת היא סממן לאובדן האידיאל. כן. התגעש גם נראה לרעוש, כמו הים כשהוא גועש. כן.
אז בגאולה של הימינו זה הטיפול, כאילו החוצפה הפוכה כאילו
אני לא יודע. אתה מדבר כבר על שלבים מאוד מאוד מתקדמים של הספר. אני מתרכז בימי בית ראשון אחרי התפלגות הממלכה. זה מה שאני יודע. מעבר לזה, האופקים שלי לא הגיעו. כן. מה? לא, להתגעש הכוונה לרעוש. כמו קצף על פני המים. כן? סוער. מה? לא, זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל האם המילה להתגעש פירושו להתפרץ. אז אני אמרתי לא. מה? איזה שלושת המילים? התגעשה חיית האדם. כן, יש בתוך האדם חיה. יש בתוכנו זאב, דוב, נמר, פרא כזה. כן? שרוצה לבלוע את העולם. גם פרה יש באדם. זה גם נכון, אבל זה לא חיה. הפרה זה בהמה. זה הרבה יותר שקט כזה. טוב. ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצה, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מחושב החומרים, והדמיון הגס, הנשען רק עליהם. כקיר ברזל, וכעננים כבדים, עמדו כל אלה. אני רוצה לזכור שהאלילות התמידה את פעולתה בעם ישראל עד חורבן בית ראשון. נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות מספר כתובות של הקדשה לשם ולאשרתו. כן, אנשים היו עושים סינקרטיזם, עירוב של עבודת השם עם עבודת האלילים. זה היה מאוד מצוי. למשל בתל ערד, מכירים? יש עיר כזאת, ערד. נמצא מזבח מתקופת בית ראשון. אנשים היו מקריבים לבעל כמה קילומטרים מירושלים. לכן מירושלים היו יוצאים לערד כדי לרומם את המצב. טוב, הלאה. אז איפה אנחנו? כן. כי קיר ברזל וחעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של נשמה הלאומית ותחל להעירה בכבודה. כלומר, כבר הייתה השפעה אלוהית באותם הימים דרך מעמד הר סיני והנביאים והשרת השכינה במקדש. היה משהו. אבל הקרניים האלה, קרני האור האלוהי, הלכו ונתקלו בקירות עבים של עופרת שבלעו אותם בנפש הלאומית. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער, קצר, האורה המבהקת של האידאה הלאומית בייחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוהית עליה. כלומר, כל אותו היחס ההרמוני בין האידאה האלוהית ללאומית כמעט נעלם. מן אז החל להתנודד זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד. כן, הכיסא הזה התחיל להתנדנד. קודם כל על ידי התפלגות הממלכה, אחר כך על ידי המלחמות והשחיתות בממלכה וההתפשטות של אשור ובבל. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניק כתו העזה משדי הרעיון האלו. ואנחנו מגיעים לימי אחז מלך יהודה. בממלכת ישראל המצב היה מאוד גרוע, גם בממלכת יהודה באיזשהו שלב אחז שהביא את הפולחן הסורי לירושלים, שלא לדבר על ימי איך קראו לו מנשה בן חזקיהו ואמון בן מנשה, שבכלל הפכו את כל הממלכה כולה לאיזה בית שחיתות אחד גדול. כל מי שרוצה את הפרטים יכול לקרוא בספר מלכים, אין צורך לפרט, קראו בספר מלכים, תראו מה קרה בימי מנשה. אמנם האנושיות, כן, מה? מלמעלה ללמטה, איך לא?
המלך הוא זה שקובע
מה יהיה שם, או שבעצם... לא, המלך הוא ביטוי למצב, זה לא שלמלך אין השפעה, אבל המלך פועל במסגרת חברה שיכולה לקבל את דבריו, כן? שלא מתקוממת נגד מה שהוא עושה. כן? זה לא או המלך או העם. יש השפעה הדדית.
אז בעצם, בתקופה של שלמה, הוא אותו דבר.
גם בתקופה של שלמה,
אם שלמה במידה כזאת או אחרת טעה בעבודה זרה כזאת או אחרת, אז נראה שגם כל העם אותו דבר.
נכון, כן.
אני לא טועה, נדמה לי שהתנ"ך אומר על שלמה שהוא לא הלך בדרכי דוד אביו, לכן הממלכה מתפלגת.
נכון.
זאת אומרת, אז מה זאת אומרת שלא הלך בדרכי דוד אביו לפי כל הניתוח הזה של הרב קוק? מה הכוונה? זאת אומרת, אני הבנתי תמיד שהוא לא
עבד עבודה
זרה.
נכון, אין את זה נכון.
אבל עכשיו אנחנו אומרים שלא תיקן את הפרטים.
זה אותו דבר. כי מי שעובד עבודה זרה, זה בגלל ההתגברות של הפרטיות ברעתה. כן, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה פירוק הרעיון האלוהי לפרטים. במקום תפיסה אחדותית, יש תפיסה מפורדת. מאיפה יכולה, ממה נובעת תפיסה פירודית של האלילות? מפירודיות בתוך הנפש, שזה קלקול המידות של הפרט. הולך ביחד. בעולם האלילי אין אחדות. בעולם האלילי יש מאבק איתנים בין כוחות מנוגדים. אז גם בנפש. אמנם. כן.
ביהדות, כשאומרים שיש מלאך
ששייך לזה ומלאך שמלאך
זה
בחברה, זה לא אותו דבר? לא. ככה. מה זאת אומרת? הרי, טוב, אני אחזור על שאלתך.
יש אלה היוונים, יש אלה מלחמה, ואלה לא יודע מה. ביהדות, יש דברים
מצוות. אני אחזור על שאלתך התמימה. אתה שואל, האם זה שאתה אומר ביהדות, המלאך הממונה על זה והמלאך הממונה על זה, האם זה לא אותו דבר כמו באלילות שאומרת שיש אל לזה ואל לזה? תשובה, זה ממש אותו דבר. אבל, זה ממש לא אותו דבר. מדוע? משום שהיהדות אומרת שהשם הוא האלוהים. לא האלוהים הם השם. זאת אומרת שהם אינם אלא זרועות של כוונה אחדותית כוללת.
אני אומר
איזה ביג בוס? לא, הביג בוס אצלם אין לו שום כוח לעומתם. זאת אומרת, הוא יכול לפעמים לעשות שרירים, אבל באופן כללי המערכת הזאת כפויה עליו. היא משפריצה ממנו. אתה יודע איך האלים נולדים? בלי שאפילו הביג בוס שם לב. טוב, הלאה. כן.
חזקיהו ניסה לעשות תיקון של הפרט?
חזקיהו, האם הוא ניסה לעשות תיקון של הפרט? אני לא יודע. כלומר, אם נלך לפי אגדות חז"ל, כן. השאלה האם האגדות של חז"ל לגבי חזקיהו מלך יהודה הם ביטוי למציאות ההיסטורית של ימי חזקיהו? אני לא יודע.
כי הוא
עשה
מהפכה בעצם.
חזקיהו עשה מהפכה של החזרת פולחן השם בעולם. האמת היא, יש בזה משהו. הוא אפילו גם הרס את הבמות. כן? שזה בכל זאת היה איזה מין ניסיון לשנות משהו בפרט. יכול להיות. טוב. אמנם, האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. כלומר, במיוחד במזרח התיכון העתיק, אבל בכלל בעולם באותם הימים, היה תמיד קישור אינטואיטיבי בין תוכן אלוהי לבין תוכן לאומי. כמוש, אלוהי מואב. מלקום, אלוהי עמון. הבעל, אלוהי צידון. עמון, אלוהי מצרים. יודקה ובקה, אלוהי ישראל. כלומר, בתפיסה האנושית של אותם הימים, הרעיון האלוהי קשור בצורה טבעית על כל בנים עם הרעיון הלאומי. מלחמת עמים היא מלחמת אלים. כן? כמו שאמר גם יפתח, את אשר יורישך כמוש אלוהיך, אותו תירש. ואשר יורישנו השם אלוהינו, אותו נירש. בסדר? אז כך ש... אגב, זה קצת מוזר המשפט הזה, לא? אשר יורישך... איך יכול להיות מנהיג בעם ישראל שאומר אשר יורישך כמוש אלוהיך? איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
הוא אומר לשיטתם.
לשיטתם. זהו, ככה זה עובד.
הוא רוצה להראות את הפדיחה כאילו של...
אז חוקרי המקרא אומרים שיפתח לא היה מונותאיסטי. שערי יפתח, אתה רואה, הוא מכיר בשם רק בתור אלוהי ישראל, לא בתור אלוהי העולם. וכמוש בתור האלוה של עמון. קשקוש בלבוש ושטויות במיץ עגבניות. אני אסביר למה, רגע, אני אסביר. צריך פשוט לדעת לקרוא. מי הוא כמוש במקדם? אלוהי מי? אלוהי מואב. למי הוא שלח את האיגרת הזאת, יפתח? לעמון. אבל אלוהי עמון זה לא כמוש, אלוהי עמון זה מלקום. אז למה הוא אומר כמוש אלוהיך למלך עמון? מה, הוא לא יודע את רשימת האלים? הוא מסתלבט עליו. למה? מה הסתלבט? כי הרי הטענה של מלך עמון זה שהאזור שבין היבוק לבין הירדן שייך לו. ומה אומר לו יפתח? מה פתאום? אם כבר זה היה שייך למישהו, זה היה למואב. כי הרי סיחון, מלך חשבון, כבש את זה ממואב, והוא נלחם במלך מואב הראשון. אז אם אתה בא בשם כמוש, היה לך אולי איזושהי טענה, אבל אתה בא, אתה בכלל עמוני. לכן אומר, אשר יורישך כמוש אלוהיך, הוא צוחק עליו. זה הכוונה. כן? כמוש זה כמו מכוער. נכון? עכשיו, עכשיו, אמנם, בואו נמשיך, כן? זה רק לדוברי צרפתית. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט, אני חוזר למשפט, כן? לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. אבל, אומר הרב, מה? למה המון וגם רבים? טוב, אבל בסדר, אבל אתה יכול, לא יכול להגיד עם, המון עם. כן, אז אתה שואל, מדוע הרב אומר גם המון וגם רבים? זה ניסיון של תשובה. כן, אבל אני עכשיו עסוק בהצגת השאלה. ולא עוד, אלא שהשאלה, מכיוון שהופנתה אליי, אז אני צריך לקחת על עצמי את האחריות לענות עליה. ככה זה. טוב, אז אתה שואל אם כן, מדוע כתוב גם המון, שזה לשון ריבוי, וגם רבים, שזה לשון ריבוי. התשובה היא שהמילה המון, אין פירושה הרבה. לא כמו בעברית של ימינו, שהמון פירושו הרבה. אלא המון, הכוונה הכל שמושמע על ידי רבים. לשון רעש, המיה. מובן? בסדר. מה שאפשר להגיד, קול. אבל, מה הייתה תכונת ערכה שנטייה זו לאנושיות במרחבי סדרותיה? כן, כלומר, מה זה היה הרעיון האלוהי באותם הימים? בימינו, למשל, רעיון של אלוהים מתקשר באיזושהי צורה עם מוסר. אלוהים, מוסר. יש קשר. אבל באותם הימים לא. נטייה אחורה פראית, מלאה רשע וחסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש, בלתי נרגש, של אורה פוטנציאלית, מחיה אותה, תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. בסדר? כלומר, איזה קצת משהו שיכול בבוא הזמן להתפתח, שמה היה נמצא מתחת לזה. מה? הנטייה האלוהית הקשורה לרעיון הלאומי. כן? אז אותה נטייה הזאת, כן, לאלוהים לאומי, הייתה נטייה אחורה, פראית, מלאה רשע וכסל ושפלות חומרית. למשל, סירו, כשמלך ישראל ומלך אדום יוצאים למלחמה נגד מואב. בספר מלכים זה מתואר. מלך מואב רואה שעוד מעט, אוטוטו, העיר שלו והממלכה שלו נופלים בידי ישראל. אז מה הוא עושה? הוא זובח את הבן שלו על הבמה לאלוהי ישראל.
לאלוהי ישראל?
לאלוהי ישראל. הוא אומר, הנה, האלוה של האויב צריך ריצוי. אז הוא לוקח את הבן שלו, שוחט אותו לאלוהי ישראל, והמצור מפסיק. והיא קצף על ישראל. כן? זה מעניין. שזה עבד לו. זה עזר. זאת אומרת, בתוך התומעה הזאת, יש התעוררות של כוחות אידיאליים. כלומר, הוא מוכן לסבוח את הבן שלו. כל הכבוד, אה? נפלא. זאת אומרת שזה תערובת של פראיות, יחד עם איזה ניצוץ קלוש כוחני. כוחני הכוונה פוטנציאלי, כמו בכוח לעומת בפועל. כן? וזה מה שהיה באותם הימים. איזה ניצוץ יש במרקוליס ובפעור? איזה ניצוץ אלוהי? ככה אתה שואל. פשוט מאוד. בעל פעור זה ניצוץ אדיר. אתה יודע איזה ניצוץ יש בבעל פעור? הרעיון של בעל פעור זה שלט אתר פנוי מיני. נכון? שהאלוהות נמצאת בכל מקום. אתה צריך להוכיח את זה. איך מוכיחים את זה? על ידי שעובדים את האליל, על ידי הנקודה היותר שפלה שבאדם. נכון? אז לטע תר פנוי מיני, זה איזה ניצוץ זה? במרקוליס. שאפילו בביזוי יש עבודה. הרי מה, איך עובדים למרקוליס? זורקים עליו אבן, וזה עבודתו. כן? חוצפה, נגידה דמשיכה. איזה ניצוץ יש שם?
איפה
העלייה?
איזה עבודות אלילים היו כאלה שבעצם העלים? שהכל מוכן למטה.
אפשר להעלות כל דבר, אבל עם הזמן. כלומר, צריך בשביל להעלות את האלילות, צריך קודם כל להשמיד אותה. וזה מה שעשינו במקדם, עסקנו רבות בכיסוחה הטוטלי של האלילות. כיסחנו עד עפר, ומתוך כך אנחנו אחר כך יכולים להעלות ניצוצות.
אפשר להגיד שגם הוא היה פרייר
שהקריב
את הבן שלו.
יכול
להיות זה היה
קורה
בלי שהוא
היה מכיר. ייתכן שאכן מלך מואב היה פרייר. יכול להיות. אבל מה שמעניין אותנו כאן זה תיאור אופי התרבות של אותם הימים. בסדר? טוב, כן, מה?
סיר, 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 סיר,
אה? לא הבנתי. כסל? כסל זה בערות. כן.
אבל
יפתח
דומה בזה למלך
לנועד? מה?
יפתח דומה בזה
למלך? לא, זה טיפשוט, אתה עושה. מה? מה יפתח? מה?
שהוא רצה להקריב את הבת שלו.
כן, גם הוא אידיוט. כן, יפתח שמקריב את הבת שלו, הוא אידיוט. כן, בהחלט. טוב, הלאה. לפחות לפי רוב המפרשים. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים, הכוונה מסוימים, לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מכאוביה. כלומר, אנחנו מחוברים, יש לנו קשר תרבותי עם האומות. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרעה. כלומר, אנחנו יכולים לפעול במסגרת האנושות בשני אופנים, או בתור מקבלים או בתור משפיעים. כשאנחנו לא רוצים להיות עצמנו, אז אנחנו משתלבים במרחב התרבותי הכללי, ואז אנחנו הופכים להיות מקבלים, ואנחנו אז שותים קולה ואוכלים המבורגר. אנחנו מקבלים את הנורמות של התרבות הכללית. לעומת זה, יש מצבים שבהם אנחנו עצמנו, ואז אנחנו מחליטים להיות אלה שקובעים את סדר היום הערכי של האנושות. בסדר? וזה במצב של השפעה. ואז הם, כל הגויים כולם, אוכלים הרינג. כי זה מאכל יהודי, כידוע. כן? אבל זה מה שעושה את היהודים בחכמים, כמפורסם. למה היהודים בחכמים? כי הם אוכלים הרינג. מה באמת? אומר הגוי, אולי תיתן לי חתיכת הרינג? אומר לו, בוודאי, תן 100 דולר, תקבל חתיכת הרינג. הגוי קונה, אוכל את הרינג, אומר, בעצם יכולתי לקנות בשני שקלים חתיכת הרינג. אומר, אתה רואה שזה עובד. הלאה. כן.
הסיבה שהנביאים
כל הזמן
דיברו על מוסר, וזה בגלל שזה היה משהו שהוא לא ברור?
בוודאי. כלומר, זה שהנביאים כל הזמן דיברו על מוסר, בגלל שזה מה שהיה חסר. כן, הרי זו שאלה מפורסמת, בכוזרי הוא שואל את זה. מדוע הנביאים לא רואים שמדברים על כשרות, בשר בחלב, תולעים, הנחת תפילין, שמירת שבת? למה הנביאים לא דיברו על זה? אז אומר רבי יהודה הלוי, בגלל שהם היו עסוקים בבעיות יותר קשות. המוסר הבסיסי לא היה קיים. אז קודם כל עובדים על זה. כן? טוב. ובסור ישראל, מאור חייו המקוריים, לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה. שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. אגב, שימו לב שבכל זאת, עם ישראל היה ייחודי ביחס לעמים של אותם הימים בנקודה מאוד חשובה. אם תסתכלו למשל, לאחרונה, אני זוכר שיצא לי לבקר במוזיאון ארצות המקרא. יש בירושלים מוזיאון, לא גדול, אבל מוזיאון מעניין בכל זאת, נקרא מוזיאון ארצות המקרא. ושם זה מסודר מאוד יפה לפי תקופות, תקופות עתיקות, תקופות מאוחרות יותר וכו'. יש שם ממצאים מהתקופה של שומר ועקד, בבל, אחר כך בתקופה המצרית, הכנענית, אחר כך ימי פרס, ואחר כך יוון, ואחרי זה רומא. כן? כלומר, התקופה המאוחרת ביותר מכל התקופות שם זה רומא. ובתוך זה משולבות גם עתיקות ישראליות, מתקופת בית ראשון, בית שני וכדומה. כן? אבל גם יש הרבה מתקופת בית ראשון. עכשיו, מה שמעניין, כשרואים את המוצגים, קודם כל רואים איך שעוצמת החיים הולכת ועובדת במהלך הדורות.
עובדת?
כן, באלף. הולכת לאיבוד. כלומר, עוצמת החיים של הקדמונים, הפרימיטיביים יותר, הייתה גדולה מאוד. וככל שמתקדמים יותר, הדברים נהיים יותר קיץ', אבל יותר מדויקים מהבחינה האסתטית. כלומר, יוון ורומא פיתחו טכניקות של אומנות הרבה יותר מתקדמות אבל הרבה יותר חסרות חיים, נטולות חיים מאשר הקדמונים. אבל יש דבר אחד שאפילו העוצרים של המוזיאון ראו לנכון לציין. הרי יש קצת הסברים לאורך התערוכה. והם אומרים דבר כזה, שימו לב, ככה הם אומרים למבקר, שבכל התרבויות האליליות של הזמן העתיק, יש תמיד מוטיב מיני חזק מאוד. המין הוא מאוד מאוד חזק במגע שלהם עם העולם האלוהי. והיוצא מן הכלל היחיד הוא באופן עקבי עם ישראל. כלומר, רואים שאנחנו היינו התרבות היחידה שהייתה נטולה מוטיבים מיניים בעבודת אלוהים שלה. בכלל לא, ההפך. ההפך, זה בדיוק העניין. ברית המילה אצלנו זה עד רבה. זה הקידוש, ההתגברות על הנטייה הפראית.
שיר השירים.
שיר השירים הוא בכלל לא מיני. לא, אני לא אמרתי את זה אף פעם. בזכות מה? אז כנראה שהרעיון של הקדושה בעם ישראל היה רעיון שהיה קשור למוסר, לעומת התרבויות האחרות. כן?
מעטות החיות
באומנות. כן. בוא ניכנס לזה עכשיו, תעשה טובה. בסדר. עכשיו, בואו נמשיך. ובסור ישראל, אני שוב ממשיך כאן בעמוד קופ"ז, ובסור ישראל, מאורע חייו המקוריים, לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד חיים של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, כלומר אי אפשר לאומיות בלי אלוהיות. באותם הימים אין דבר כזה, לאומיות לא אלוהית, לא קיים. אז מה הם הלכו לחפש? הקסימה גם אותו, אותה ההשפעה המועטת של הנטייה האלוהית הנמצאת גם תחת מעטה הערפל של המון דמיונות, שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. כלומר, במילים אחרות, נמשך אחרי עבודה זרה, בגלל ניצוץ הקדושה שנמצא שם. מה? באותם הימים אין מושג של לאומיות חילונית, זה לא קיים. גם הפוך, אני לא יודע, אני יודע מה שכתוב. כתוב כאן שבאותם הימים לא היה אפשרות לנתק, לא הייתה אפשרות לנתק את הרעיון הלאומי מן הרעיון האלוהי. זה מה שאני יודע שכתוב. באופן כללי, אני יודע רק מה שכתוב. כלומר, לך יש אופקים רחבים ולי לא. אני יודע רק מה שכתוב. כן, בבקשה.
לא ידעו לנו באותה תקופה שני עמים,
יכול להיות? היו, לא, יכול להיות שהיו. לא, לא, לא אומר ודאות, מה שאתה אומר. טוב. לכן, אמנם, את הנפש הילדותית של העמים גויי התקופה, שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה, הרי מה כבר הם יכלו לבקש בתחום האלוהי? רק דברים קטנים. אותה, את הנפש הילדותית של העמים, הסביע אז האורה, אורה זו, בכוח מזונה הרוחני המועט, בכדי סיפוקם המצומצם, לימי חייהם הקצרים, שהיו קצובים להם על במת התולדה, כלומר, על במת ההיסטוריה. כלומר, עמון ומואב היו עמים שלא היו אמורים להתקיים זמן רב. ממילא, תכנים אלוהיים, קצרי טווח, הספיקו להם. אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני, של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי וזרם חפץ לבבו ומאוף רגשותיו, מקבילים לעומת אריכות ימיו, והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה. כלומר, ברור שעבודה זרה לא יכולה באמת לספק את הצרכים הרוחניים של עם ישראל, כי עם ישראל הוא עם שהמעוף שלו מתרחב הרבה מעבר לאותה שעה ולאותו זמן ומקום. שכבר, ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעה רבת זיו של אורה אלוהית אדירה, מעמד הר סיני, שכבר זרחה עליו בשפעת עושרה במעלומיו. כבר נפגשנו עם האלוהות בכל גודלה. על כן, ירד אז ירידה נוראה. מקור הרעיון האלוהי הניסה, דלל וחרב בו. חרב כוונה התייבש. מתוכן הרעיון הלאומי שלו, מבוע המוסר חדל לפקות. הוד האצילות הוא עם, והאידאה הלאומית חדלת את פריה. ויהי לגפן בוקק ישראל, כדברי הנביא. מה זה בוקק? לא מוצלח. אני לא בדיוק בקי בגידול הגפנים, אני לא יודע בדיוק מה זה בוקק. האם זה קשור בעין בוקק? זאת המותיות. ב', ו', קוף, קוף. זה מעניין. כן. לא, כן? לא יודע.
אז לא היה מודע לתוכן הרעיון הלאומי של עם ישראל, כפי שירד
לשקפות
של
הדבר. תראה, באותם הימים אדם שאל את עצמו איך למלא את החיים האלוהיים שלו. בדיוק כמו שהיום אדם מחפש תרבות ובידור. כן? אז הוא אומר, וואלה, מה אפשר לראות היום? יש הופעה יפה אצל הבעל. מישהו אומר, תשמע, אצל יודקי ואבקי יש גם משהו. תשמע, יותר מעניין בבעל. זה בערך היה הרמה.
לא היו מודעים, היו נביאים.
היו נביאים, כן, ברור, היו נביאים. חוגי הנביאים פעלו, היו בתי ספר לנבואה, היו אנשים גדולים, ענקים. אבל אותם אנשים הענקים לא הצליחו לשנות שום דבר בחברה המזופתת שבה הם חיים. כלומר, אפשר היה שלא יהיו קצת חוגים של אנשים טובים, כן? ואישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת שהוא היה ירא את השם. היו, כן? היו עובדיה אשר על הבית הציל 100 נביאים, 50 במאה רע אחת, 50 במאה רע אחת. היה משהו, בכל זאת. לפקות, לנבוע. אבונות אבותינו. הורידו כל כך את כנסת ישראל במרום גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית ומבול הקלקולים, ומבול הקלקולים שטף על צוואר, כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מההשפעה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של העבירם באומה אחרת. אז התבטאה בכל מרירותה הגערה הנוראה, העמוקה משאול, ריבו בימכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. מי הוא הנביא שהציע את הרעיון הזה? הושע. כן? תחילת דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי תזנה הארץ, כי זנתה הארץ לפניי. וילך ויקח לו את גומר בת דבליים. טוב, אז מה זה הסיפור הזה? כן? אז חזל אומרים שיש רקע לכל הסיפור. שהושע שמע, הקדוש ברוך הוא אמר להושע, בניך חטאו. אמר לו הושע, ככה מובן במסכת פסחים דף זין, אמר לו הושע, ריבונו של העולם, כל העולם כולו שלך, העבירם באומה אחרת. כלומר, אתה לא מרוצה מהם, כך אומה אחרת. רעיון נוצרי קדום, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, מה העשה לזקן זה? אמר לו שישא אישה זונה וילד ויוליד ממנה בנים, ואחר כך אומר לו לגרשה, אם הוא יוכל לגרש אותה גם אני אגרש את ישראל. אז הוא הולך ולוקח את גומר בדבליים. אני רוצה להבין מה זה הסיפור הזה של גומר בדבליים. לפי התיאורים של הגמרא, היא הייתה הזונה הגדולה ביותר בכל הממלכה באותם הימים. עכשיו, הושע, אתם יכולים לתאר לעצמכם הנביא, שכל יום נותן שיחות מוסר על קדושה, צניעות, טהרה. יום אחד אומרים, כולם מוזמנים לחתונה של הנביא. עם מי? שמה, הנביא? כן? לא נעים. טוב, מוליד ממנה, זה כבר דברי מוסר חזקים מאוד. כן? מוליד שלושה ילדים, שני בנים, בת, כן? הבת קוראים לה לא רוחמה, הבן קוראים לו לא עמי, יש לו עוד בן בשם יזרעאל. ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר להושע לגרש אותה, אומר ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה ואיני יכול לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה וילדיך ספק שלך ספק של אחרים? כך, אני שהם בני אברהם יצחק ויעקב, אז אני אגרש אותם? ולא כך היה לך לומר, מה אמרת לי? כשאמרתי לך, בניך חטאו, היית צריך להגיד, וכי בני הם, הלא בניך הם, בני רחומך, בני אברהם, יצחק ויעקב. ולא יודע ש... אז הגמרא אומרת משהו מזעזע. כיוון שראה שחטא, כיוון שידע שחטא, ביקש רחמים על עצמו. דוס. יש לו בעיות, יש לו חטאים. כיוון שיראה שחטא, ביקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שבגללך גזרתי עליהם שלוש גזירות קשות. ואז הוא תיקן ואמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר, והיה תחת אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בית ישראל וכו'. זאת אומרת ש... היה איזה מקום, למחשבה, לרגע, שייתכן שאין יותר תקווה מהעם, מהעם הזה. כן? זה מה שאמר הנביא, האווירם באומה אחרת. אז למה בכל זאת זה יחזיק מעמד? כן? העם היהודי לא נזנח. השאלה היא, למה? בזאת ועוד, נעסוק בזה בפעם הבאה. שלום.